שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסקט שלי, עץ החרוב. ההרצאה שתשמעו היום עוסקת בתופעת הברבור השחור. זהו שם נרדף להפתעה מזעזעת, מטלטלת, מה שמכונה גם הפתעה בסיסית. את ההרצאה הזאת נתתי לפורום של מחנכים, אנשי משרד החינוך, במסגרת הקטון בינלאומי, ששודר בעת ובעונה אחת גם בישראל וגם באירופה. ההרצאה הזו התקיימה בחודש נובמבר 2020 בעיצומו של משבר הקורונה, ואנחנו מתייחסים אל הקורונה כאל ברבור שחור ונוגעים בדרכים להתמודד איתה. בנוסף לכך, אני טוען שברבור שחור זו גם הזדמנות שלא תחזור. אני רואה חשיבות רבה מאוד בחינוך ומביע הערכה עמוקה למחנכים. כל המחנכים שבעצם נוטעים חרובים ועוסקים בבניית הדורות הבאים. האזנה נעימה.
שלום לכם. אני מבקש לשוחח איתכם היום על ברבור שחור והזדמנות שלא תחזור, משום שתופעת הברבור השחור נדונה בהרחבה ובוודאי מאז שפרץ משבר קורונה, ואנחנו נמצאים כרגע בתקופה שהיא תקופה ייחודית מבחינת, אפשר לומר, תולדות האנושות. דבר מן הסוג שאנחנו חווים כרגע קרה כנראה לפני יותר מ-100 שנים, בתקופת השפעת הספרדית, ומעולם בני הדור הזה שחיים בינינו לא זוכרים מצב שבו כל העולם כולו, כל מדינות העולם ומנגנוני המדינה נמצאים במלחמה כנגד אויב, שאפשר לקרוא לו גם אויב משותף, כולם נמצאים במבוכה, כולם נמצאים במהומה, וכולם בעצם חווים את תופעת הברבור השחור. אם תרצו, זו מלחמת עולם שלישית, אבל הפעם אנחנו לא נלחמים נגד ציר של כוחות רשע או נגד מדינת אויב, אנחנו מתמודדים נגד פורס מז'ור, משמע מול כוח עליון. והדבר הזה הוא פשוט תופעה ייחודית, חשוב שנפיק ממנו את כל הטוב שאנחנו יכולים להפיק ממנו בעת הזאת, על אף שאנחנו נמצאים בתקופה של טרגדיה ומחלות והתמודדויות רפואיות קשות. תשאלו, מה אומר המרצה שלנו היום? מדבר איתנו על להפיק מזה את הטוב? כן, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, אם כבר נכפתה עלינו המלחמה הזאת, הרי חשוב שננצח בה, כבר אמרו לפניי. אז בואו נדבר לרגע אחד על ברבור שחור. ננוע דרך מסע אישי שאני למשל עברתי בהתמודדות עם משברים למיניהם, וניתן כמה דוגמאות, ואז אני גם מציע לכם משהו לגבי מערכת החינוך, שהיא מאוד יקרה לליבי, ומה אני חושב שהיא צריכה להיות, מה היא צריכה לעשות, המערכת הזאת, כדי להשתנות, ואיך מגדירים מחדש את הנושא של למידה ושל השכלה בעת הזאת. אז קודם כל אני מבקש לדבר על תופעת הברבור השחור. כאמור, ברבור שחור הוא שם נרדף להפתעה אסטרטגית, למשהו שמותיר אותנו משתאים, הלומים, המומים, יש לי עוד כל מיני מילים כאלה להגיד לכם, מזועזעים, מטולטלים. מה זה באמת אומר? זה לא הפתעה רגילה. זו לא הפתעה שאנחנו קוראים לה הפתעה מצבית, על פי תורתו של הדוקטור צבי לניר. הפתעה מצבית זה דבר שאמרנו, חשבתי שהוא יבוא מפה, והוא בא משם. טוב, אני אמצא פתרון ואלתר. זו הפתעה מצבית, אנחנו יודעים להתמודד איתה. הפתעה בסיסית היא הפתעה שמטלטלת את כל יסודותינו. אנחנו פשוט לא יודעים מה לעשות. כי אין בארגז הכלים שלנו לא ידע, ולא כלים, ולא מורשת, ולא מסורת, ולא הבנות ולא תובנות. אין לנו כלים בארגז הכלים להתמודד עם זה. זה מה שבעצם הופך ברבור שחור למה שהוא. אם הוא לא היה כזה, הוא לא היה נקרא ברבור שחור. וכשהדוקטור נסים ניקולס טלב כתב את ספרו על תיאוריית הברבור השחור, זה משום שהוא תיאר סיפור עתיק יומין, לפיו בעבר היו משוכנעים שיש רק ברבורים לבנים, ואז גילו באוסטרליה שיש ברבורים שחורים. והייתה תדהמה מוחלטת בעניין הזה, איך זה יכול להיות? אמרו, זה בטח לא ברבור, זה ציפור אחרת, אבל בדקו, ומבחינת כרומוזומים, וזה ברבור לכל דבר. זו הייתה הפתעה מטלטלת לקהילת חובבי הברבורים. יש כזה דבר. ואני פשוט חושב שמאותו רגע הבינו שיכול להיות שיש הפתעות, שאם לא היינו ערוכים לקראתם, זה לא היה מחדל. עכשיו, אני ממש מצטער לאכזב כל מיני פרשנים באולפנים, במיוחד בערוצים ספציפיים, שלא יודעים מה לעשות עם זה שיכול להיות שיש הפתעה, אנחנו לא ערוכים לה וזה לא מחדל, ואי אפשר להוריד למישהו את הראש ולומר, אומר זאת כך, צריך לקסח את זה ואת זה, או לשלוח אותו אל בית האסורים, או להדיח אותו בוועדת חקירה ממלכתית. יש דבר כזה, הרי אני מודיע כאן לכל המומחים בלזמום מזימות, והמומחים בלפרש את הכל באולפנים, כי הם יודעים הכל, אני מודיע, יש דבר כזה הפתעה אסטרטגית, יש דבר כזה הפתעה בסיסית, יש דבר כזה ברבור שחור, ואם לא היינו ערוכים לקראתו, זה כיוון שהוא שחור. יש כאלה דברים. למשל, אנחנו נוטים לייחס את משבר לימן ברדרס, שנת 2008, משבר הסאב פריים בארצות הברית, שהיה משבר כלכלי עולמי עם תגובת שרשרת שהשפיעה על כל העולם ככדור שלג, זה ברבור שחור. לא יכולנו לחזות את זה, זה השפיע על כל כלכלת העולם. עד היום, אפילו כשאנחנו כבר בתוך הקורונה, עדיין אנחנו מתייחסים למשבר 2008 כאבן דרך בתולדות הכלכלה העולמית. לא יכולנו לחזות את זה, ולא היו לנו כלים להתמודד עם דבר כזה. תסתכלו למשל על אסון 11 בספטמבר, ספטמבר 11 בארצות הברית, ספטמבר 2001, 4 מטוסי נוסעים, לראשונה בתולדות האנושות, הופכים להיות טילים רבי עוצמה שהאנושות עוד לא ידעה כמוהם, חוץ מנאמר פצצה גרעינית, שהוטלה בסוף מלחמת העולם השנייה. מעולם לא שימשו מטוסי נוסעים, עם נוסעים, עם הדלק שבהם, כדי להיכנס במה? בסמלים של הכלכלה העולמית, ה-World Trade Center במנהטן, מגדלי התאומים, הפנטגון, פאר העוצמה האמריקאית, והמטוס הרביעי שהיה אמור להתרסק על הבית הלבן או על הקונגרס, בזכות הנושאים האמיצים שחרפו את נפשם, מתרסק בשדה בפנסילבניה. זו הייתה הפתעה מטלטלת לכל העולם. ובעקבותיו חלו שינויים, בעקבות אותו ברבור, חלו שינויים דרמטיים בכל האופן שבו אנחנו טסים, נעלי הבטיחות, נעלי הביטחון. לנו כישראלים, ארזת לבד, דלתה, טייס נעולה ומאבטחים חמושים בטיסה, בכל טיסה של חברת תעופה ישראלית, זה ברור שזה ככה. מה זאת אומרת? לאחרים זה לא היה ברור בכלל. וזה היה ברבור שחור שחייב שינוי דרמטי בכל נעלי התעופה והתחבורה העולמיים. זה היה ברבור שחור. לעולם לא היו כלים להתמודד. והוא למד איך להתמודד כתוצאה מזה והוא השתפר. ואני רוצה לקחת אתכם רגע אחד, כשאנחנו מדברים על ברבור שחור ועל הזדמנות שלא תחזור, אני רוצה לקחת אתכם לברבור שחור משלנו, במדינת ישראל. אני מניח שיש בין הצופים כאן כרגע בשיחה הזאת גם מי שצופה בסדרה שעת נעילה בכאן 11 ורואה את הזעזוע, את התדהמה, את ההפתעה, את האמירה לא יאומן שזה קורה לי, איך זה יכול להיות בפרוץ מלחמת יום הכיפורים 1973 אוקטובר. העולם פשוט רואה עוד מלחמה. מבחינתנו כישראלים, אחרי מלחמת ששת הימים המוצלחת, אחרי כל ההישגים הגדולים של צהל בחילו, ההפתעה האסטרטגית הנוראה של מלחמת יום הכיפורים והנזק הכבד, ואתם יודעים, מדובר על אלפי נפגעים, על יותר מ-2,700 הרוגים ואלפי פצועים קשה, והרבה מאוד אנשים שנושאים את המלחמה הזאת כפצועים בנפש עד עצם היום הזה. וזה היה מבחינתנו כישראלים ברבור שחור. ואני רוצה לתאר לכם מתוך ספר שאני מאוד אוהב, אתם רואים את הספר הזה? הוא נקרא חלום בתכלת שחור. ככה הוא נקרא, חלום בתכלת שחור, זה ספרו של יפתח ספקטור. הוא היה מפקד טייסת פנטומים בחיל האוויר, הישראלי, טייסת 107 בחצרים בפרוץ מלחמת יום הכיפורים. כשאני הגעתי לפקד על הקומנדו, על היחידה המיוחדת של דאג, שהיא יחידת הקומנדו של חיל האוויר, קרא לי מפקד הבסיס, אמר לי, תשמע, אני רוצה שתיקח את זה, תקרא את זה, אתה תדע מה לעשות. ובעצם מדובר פה על יומן מלחמה של טייסת במלחמה. ואני רוצה לקרוא לכם את העמוד הראשון, איך נפתח הספר כדי להבהיר לכם מה זה הזעזוע הזה, התדהמה הזאת, התחושה שאין לי כלים להתמודד. מה כותב יפתח ספקטור? יום א', כך נפתח הספר. מפולת, מפולת, מפולת. מה זה? איזו מילה מוזרה עם צליל הזעקה מכוער. הוא מנסה אבל אינו מצליח בשום אופן להיזכר מתי התחילה המילה המרגיזה הזאת לטרטר לו במוח, לנדנד, ואיך הפכה למין כאב ראש, צפה מעל כל השיחות והרעשים, כמו מנורה אדומה גדולה המהבהבת ומשתקפת בכל השמשות סביבו. מפולת, מפולת, מפולת. חיל האוויר הישראלי, אפשר לומר, אני נוהג לומר לצופים שלי ולמאזינים שלי באנגלית, The Mighty Israeli Air Force, כן? החיל רב העוצמה הזה שכולנו מאוד גאים בו, שהצליח בשמונה שעות במלחמת ששת הימים לרסק את כל חילות האוויר של צבאות ערב, פשוט לא מצליח להתרומם במלחמת יום הכיפורים. אז אמרו שהטיל כופף את זנב המטוס, וכל המשימות פשוט לא מצליחות, לא מסייעים לכוחות הקרקע, המצרים צולחים את התעלה, הסורים כובשים כמעט לגמרי את רמת הגולן, וחיל האוויר לא מצליח לבצע, מטוסים נופלים, טייסים ונווטים נופלים בשבי, אנשים נהרגים, תחושת כישלון קשה. ומה עושה מפקד הטייסת אחרי היום השני כשהוא רואה שההוראות והפקודות שיורדות ממטה חיל האוויר לא ניתנות לביצוע, הן לא רלוונטיות. יש ברבור שחור, המציאות השתנתה וממשיכים להוריד לנו, תרצו בשפה שלכם, חוזרי מנכ״ל מלפני הקורונה. זאת אומרת, זה דבר שהטייסת לא מבינה, נותנים לנו לצאת למשימות לפי פקודות, לפי נהלים, לפי שיטות, לפי כללים של פעם, אבל הכל כבר השתנה. והם טסים ונופלים, וטסים ונופלים, כי הם מצייתים לפקודות, כי יש משמעת, כי יש נהלים, כי יש, אם תרצו, חוזרי מנכ״ל. ומה שעושה מפקד הטייסת ביום השני למלחמה, הוא מבין שאנחנו בברבור שחור, אז עוד לא היה המושג הזה, אבל הוא מבין שאנחנו בתקופה של הפתעה בסיסית, שהכל התערבב, איך אומרים? הממזרים שינו את הכללים, או ערבבו לנו את הקלפים, או הכל התהפך לנו על הראש, והוא מבין שזו העת למנהיגות מחוללת, יוצרת, יוזמת, דינמית ומגבה. ומה הוא עושה? הוא אוסף את האנשים שלו אל חדר התדריכים, ואומר לנווטים ולטייסים כך, אני יודע שאתם מרגישים שהכל יתהפך לכם על הראש. אני יודע שאתם חושבים שכל הפקודות שאנחנו מקבלים ממטה חיל האוויר, לתקוף פה, לבצע שם, הן פקודות מטומטמות. אני יודע שאתם מרגישים שאין תקווה. אני יודע שאתם חשים שאין על מה לסמוך. אבל, הוא אומר להם, יש על מה לסמוך. עכשיו, כל העיניים העייפות והתשושות מתרוממות ומתבוננות אל מפקד הטייסת. ואז הוא אומר להם, מרגע זה, אני מפקד הטייסת שלכם, מאשר לכם לבטוח בשני דברים בלבד. אחד, בפנטום, מטוס הקרב הטוב בעולם, אז. זאת פלטפורמה מעולה, רק בה אתם יכולים באמת לבטוח, איך שתטיסו אותו, איך שתבצעו איתו, הוא יבצע. זה מטוס הקרב הטוב בעולם, יש לכם אותו. שתיים, אתם יכולים לבטוח בטייס הישראלי. אתם עברתם את קורס הטייס המתקדם בעולם. אתם עוברים אימונים ופעילות המתקדמת והמשוכללת ביותר בעולם. אתם רשאים לבטוח בעצמכם. אתם, טייסים ונווטים, תטיסו את הפנטום כמו שאתם רוצים, ומרגע זה, אומר מפקד הטייסת, ותקשיבו לי טוב, צוותי הוראה וסגלי חינוך, מרגע זה, מה שחשוב, זו המשימה. לא התוכניות, לא הפקודות, לא חוזרי המנכ״ל, לא בחיל האוויר קוראים לזה הוראות זרוע האוויר או בראשי תיבות הוזה, לא הפיימנים, פקודות המבצע. מה שחשוב עכשיו זה המשימה. אתם צריכים לבצע. אם לא דרך הדלת, דרך החלון. אם לא דרך החלון, דרך מערכת המיזוג. תעלו למטוסים האלה שלכם, ולא אכפת לי איך תטיסו אותם, תבצעו את המשימה. הבנתם אותי? בהצלחה. ראו זה פלא. כעבור יום יומיים מתחילים להרגיש בחיל האוויר שמשהו השתנה. טייסת 107 מבצעת את כל המשימות שלה בהצלחה. היא לא מאבדת מטוסים וטייסים ונווטים, אבל מה? היא רק מבצעת את הכל לא לפי הפקודות ולא לפי הנהלים. אבל מבצעת. טסים בצורה שנראית מטורפת, לא לפי הכללים בכלל. מסוכנת אפילו, הרפתקנית אפילו, יצירתית מאוד, אבל מבצעים את כל המשימות. ומה עוד עושה הטייסת? וכאן אני קורא לכם להכניס עוד מושג ולרשום בפתק שלצדכם. היא מתנהגת כקהילה מבצעית. קהילה מבצעית זה אומר, היא לומדת תוך כדי תנועה, היא מזהה איך נכון להיכנס לתקוף סוללת טילים, או איך נכון להתנהל בקרב אוויר, או איך נכון עכשיו לסייע לכוחות הקרקע, איך נכון לטוס במלחמה הזאת שהשתנו בכל הכללים, ויש פה טכנולוגיה חדשה שאנחנו לא מכירים, ויש פה ברבור שחור שאין לנו כלים להתמודד איתו. עכשיו, למדנו משהו איך מתמודדים? משתפים מיד, לא רק בתוך הטייסת, משתפים לכל הטייסות. ומלמדים אותם מה הצליח לנו וגם מה לא הצליח לנו, איפה נכשלנו. עכשיו, כשמישהו נכשל ועושה את מה שנקרא בשפתנו, תקלה, כישלון, שגיאה, פשלה, פדיחה, עושה משהו כזה, לא הולכים ומורידים לו את הראש, אלא אומרים, בסדר, אנחנו בתקופה כזאת, ואנחנו מגבים אותך, ויש הבדל בין שגיאה לבין תקלה. שגיאה זה טעות בשיקול הדעת. תקלה זו רשלנות, או זדון. תקלה כרוכה באמת בטיפול משמעתי, ואפילו יותר מזה. שגיאה? מתחקרים, לומדים, משתפרים, ממשיכים, וכן, אתם, מרכזי השכבה, המחנכים, המנהלים, סגני המנהלים, המפקחים של המחוז, לא יודע מה אתם עושים שם בכל התפקידים שלכם במשרד החינוך, אתם מגבים את האנשים שנעים קדימה ונותנים להם ליצור ולחולל, וגם אם הם טועים אתם עומדים מאחוריהם ומגבים אותם. לתופעה הזאת קוראים בספר שלי, שנקרא אנחנו לפני אני, זה מה שאני חושב על מנהיגות. בספר שלי יש פרק, זה לא ספר ארוך, הוא מאוד קצר, זה מאוד קשה לכתוב ספר קצר, שתדעו, זה לוקח פי ארבע זמן מלכתוב ספר ארוך. בספר הזה אני מדבר על מה שנקרא סביבה מפתחת מנהיגות. סביבה מפתחת מנהיגות היא בעצם סביבה שמאפשרת לאנשים להתפתח, לשגות, לטעות, ליצור, לחולל. כתוב שם גם, בתפיסתי, ואת כל זה אני מביא לכם, כמו שאומרים, הגשש החיוור, מהצד של הטייר, זאת אומרת, אני מביא לכם את זה ממי שהתנסה כבר בדברים האלה בעצמו, וכמו שאומרים, נאה דורש, נאה מקיים, אני אומר לכם שעל בסיס ניסיוני, חיוני לפתח סביבה מפתחת מנהיגות, וחיוני לשמור על האנשים, גם אם הם האופוזיציה שלך, גם אם הם סרוטים ומעצבנים, ואנשים שפשוט הם טראבל מייקרים, וכל הזמן יש להם מה להגיד, וגם דברים שלא בהכרח אתה מסכים איתם, אבל הם האנשים שכשיש סירנה, כשהמצב הוא מצב חירום, כשהמצב הוא מצב ברבור שחור, כמו עכשיו, כשאין לנו כלים, הם יצירתיים. הם פורצי גבולות, הם פורצי דרכים. אנשים כאלה, אנחנו נוטים בדרך כלל להדיח אותם, להעיף אותם, לזמן אותם לשימוע ולבירור. אני אומר לכם, חבקו את הסרוטים, תאפשרו פוזיציה במערכות שלכם כדי שתהיה לכם בקרה, וכדי שבתקופה הזו, שהיא תקופה מפלסטלינה, ואנחנו יוצרים דברים יש מאין, בתקופה הזו ייווצרו יצירות חדשות, ומערכת הלמידה, למשל, מערכת החינוך, גם הרבה מערכות אחרות, ישתנו. עכשיו, אני אומר לכם שתקופה כזאת, מה צריך לעשות בה? קודם כל, לזהות ולהגדיר את המצב נכון. זאת אומרת, לומר, אנחנו בברבור שחור. המצב קשה. אנחנו לא יודעים איך להתמודד, ואנחנו מסתדרים תוך כדי תנועה. יותר מזה, זאת אומרת, להסתדר תוך כדי תנועה, זה לא עוול גדול, וזה לא פשלה, וזה לא תקלה. אז ככה זה בברבור שחור, כי אין לנו כלים, אז אנחנו לומדים תוך כדי שאנחנו נעים ומנסים דברים. אחד, שתיים, אנחנו אחרי שהגדרנו וזיהינו את המצב, אנחנו קוראים לדברים בשם, משמע אנחנו ממשיגים. יש המשגה. ויש, כיוון שיש מבוכה מושגית, כי אין לנו כלים לתאר את המצב, פתאום אנחנו מגלים תופעות חדשות, כמו שפה חדשה, כמו הדבקה טיפתית, ריחוק חברתי, ליישר את העקומה. אם אני הייתי אומר לכם, לפורום הזה, לפני 9 חודשים, תקשיבו, ריחוק חברתי זה טוב מאוד, אתם הייתם מכריזים עליי פרסונה נון גרטה, אישיות לא רצויה במערכת החינוך. מה פתאום ריחוק חברתי זה טוב? הרי מה, אתה נורמלי? אנחנו הרי רוצים לקרב, להתקרב, אבל היום אנחנו מדברים על ריחוק חברתי, כמה זה חשוב וטוב. וכשאנחנו מדברים על הדבקה טיפתית, כולם כבר מבינים כמה זה מסוכן, רסס וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, נכנסים מושגים חדשים. כל הסיכוי שלנו להשתנות ולהיות רלוונטיים הוא באמצעות ההשתנות של השפה. ולכן, לפתח מושגים חדשים זה לא דבר רע. גם כשפיתחו טלפון נייד, לא היה פעם טלפון נייד, אל תהיו מזועזעים מזה, אני מבקש מכם, זאת אומרת, לא לקחת את זה קשה, אבל פעם כדי לעשות שיחה, היית צריך ללכת לקיר, היה שם טלפון קווי. שמעתי שיש בכמה בתים עד היום טלפון קווי. ואני אומר לכם שכשמישהו אמר, אני רוצה טלפון נייד, מתו מצחוק, תפסו את הבטן, חשבו שהאיש לא נורמלי. אבל הוא אמר בעצם מושג חדש, הלכו המהנדסים והמדענים לפתח אותו, והנה היום יש לכל ילד שנולד כבר טלפון נייד בעריסה. תראו את החיבור של שתי המילים, מכונית ואוטונומית. ואופס, נוצרה מציאות חדשה. מכונית אוטונומית, והעתיד כבר נראה ברור, מטוס ללא טייס, כבר ברור לנו היום, נכון? פעם זה היה נראה כמו פסיכופתיה, בכלל לדבר על דבר כזה. המבוכה המושגית שהיא חלק מברבור שחור קוראת לנו להמשיג דברים ולשתף אותם כקהילה מבצעית במסגרת זה שאנחנו נותנים לאנשים לטוס כמו שהם רוצים, העיקר לבצע את המשימה, ומגבים אותם ועומדים מאחוריהם. אז אמרנו הגדרה וזיהוי המצב, אמרנו המשגה, התאוששות, ואז אמרנו גם שאנחנו לא מכסים על המבוכה בכל מיני תירוצים. כמו שאמר ברל קצנלסון, בזכות המבוכה ובגנות הטיח. אנחנו לא מתייחים, אנחנו אומרים, המצב רע, אנחנו לא יודעים מה עושים, אנחנו מנסים, אנחנו המנהיגים שלכם, אנחנו מובילים ונותנים גם לכם לנסות דברים. עכשיו, כיוון שאנחנו עדים לתופעה של פרדיגמות מתנגשות, אני רוצה לומר לכם שאני למשל הגעתי למבצע ענבי זעם כמפקד של דג, כשבראש שלי יש פרדיגמה של איך המבצע הזה צריך להיראות, מבצע ענבי זעם, היו לי ארבעה מבצעים מוכנים של יחידות קומנדו שמבצעות מבצעים סודיים מעבר לגבול, ומיד, כמו שיש בשולחן הביליארד, הכדור הלבן מכה בכדורים האחרים, הכדורים מתפזרים באופן שאתה לא יודע איך הם מתפזרים, ונוצרת מאומה שלמה, והמלחמה כבר לא נראית כמו מלחמה, כי יש את תופעת החיכוך של קלאוזוויץ, אתם מוזמנים לקרוא על זה, זה עושה שינוי בכל דבר, ככה נראית מלחמה, לכן יש אי ודאות ויש אקראיות, כי יש חיכוך, יש לנו תוכניות, אבל הן נפגשות במציאות ובאויב. זה מה שקרה לי בענבי זעם. ואז אני אומר לכם שענבי זעם מסתיים אחרי 17 יום, כששלדג מבצעת 37 מבצעי קומנדו, מהם מטורפים ברמת התעוזה שלהם, אי שם, על רבים מהם אנחנו לא יכולים לדבר עד היום, 37 מבצעי קומנדו, שתמיד חלמנו, אולי נוכל לבצע אותם, אבל הסביבה הדינמית הזאת של ברבור שחור, המבוכה, היעדר הכללים, נתנה לי הזדמנות לממש אותם, ולהעז ולשנות, והיום זו כבר תורת לחימה, ברור שאפשר לעשות את זה. למה? כי ניסינו את זה בתקופת הברבור השחור. אותו הדבר קרה לי בחומת מגן. כשעסקתי בתכנון חומת מגן, טענו שאני לא נורמלי. מה פתאום חומת מגן? לכבוש מחדש את יהודה ושומרון, ולהילחם בארגוני הטרור, וכו' וכו'. ואפשר להילחם בסמטאות הערים, ולהסתכן בנפגעים, אבל פיתחנו שיטות לחימה חדשניות. מוזרות במיוחד, כמו לתמרן דרך הבתים, ולעבור דרך הקירות, וכו' וכו'. כל מיני שיטות מוזרות. היום זו תורת לחימה. אז היה נחשב למשהו מוזר, למה יכולנו לעשות את זה? כי הייתה מהומה. מהומות כאלה צריך לנצל, חברות וחברים. אנחנו נמצאים בברבור שחור, זו הזדמנות שלא תחזור. תזהו את הדברים שמבצבצים, תזהו את השינויים, תנו לאנשים שלכם לנוע קדימה. ועוד דבר אחרון שאיתו אני מבקש לסיים. אני נפצעתי מאוד קשה במערב מחבלים. זה היה מערב מתוכנן היטב, הגעתי לבית החולים במצב קשה מאוד, הייתי 97% נכה. ממצב המשבר האישי הזה, היו לי שתי אפשרויות, או לשקוע לתוך היגון ולתוך הנכות ולהפוך להיות נכה מקצועי, או למצות את המשבר ולפתח ממנו כלים חדשים. קודם כל, שמתי לעצמי מטרה בתוך המאומה הגדולה, אני חוזר, גם אם אני אחזור עם כיסא גלגלים, וגם אם אני אחזור כשאינני רואה בעין אחת, וגם אם אני אחזור כשאני מרוסק לגמרי ומערכת הנשימה שלי לא מתפקדת, זה היה ככה. אני חוזר, כך או כך, לא נותן להם לנצח אותי. שניים, את התקופה הקשה הזו של המשבר בבית החולים, אני מנצל להתעצמות אישית כדי שאני אהיה מפקד יותר טוב, מנהיג יותר טוב. ואני אומר לכם בכנות, גם אדם יותר טוב. אני חושב שמי שחי בתוך ייסורים וסבל, ומבין אותם בעצמו, יש לו גם גישה אחרת לאנשים. ולכן אני חושב שהיום אני רגיש פי כמה וכמה לאנשים, ממה שהייתי לפני שנפצעתי ולפני שעברתי את אותם ייסורים. משברים ברמה האישית, ברמה היחידתית, ברמה הארגונית, הופכים אותך לאדם טוב יותר, לארגון טוב יותר, ולמוסד טוב יותר. ואני אומר לכם, שעכשיו אני מעיף אתכם לצד השני של הדיון לאיך צריכה להיראות מערכת למידה, אז אני אומר לכם שצריך לבחון מחדש עכשיו בתוך המאומה הכללית שיש, לא איך חוזרים לכיתות ועושים קפסולות, עוד מושג שפותח. אנחנו משנים את המושג כיתה, אין יותר כיתה, אין דבר כזה. צוות הוראה צריך להיות, אמור מעטה, הורה, מנהיג, זאת אומרת צריך להגדיר מי המנהיג או המנטור שלך, לכל תלמיד צריך להיות מנטור. חוץ, ואז יש מורה, ויש מסייעים וצוות סיוע להוראה, ויש נהג. ותשאלו, מה נהג? אז אני אומר לכם שאין שום מקום שכיתה תיראה כמו שהיא נראית היום. כיתה צריכה להיות ביום ראשון נפגשים, ומסדרים משימות וכן הלאה, עושים את זה בחוץ, עושים את זה במרחק חברתי, עושים את זה איך שרוצים, עם קורונה, בלי קורונה, נקווה שזה יהיה כבר בלי. אבל אחרי זה עולים על המיניבוס הכיתתי שמשרד החינוך יתקצב לכל כיתה. ויש נהג, ונוסעים למקום אחר, ונוסעים ולומדים תוך כדי תנועה, פעם לצ'רקסים, ופעם נוסעים לערביי ישראל, ופעם נוסעים עכשיו לאחת מההתיישבויות ביהודה ושומרון, ופעם נוסעים למוזיאון, ולומדים תוך כדי תנועה. ואחרי זה עושים משימות צוותיות, ויש יום או יומיים של למידה מרחוק, ואחרי זה יש יום שבו לומדים בכיתה או בארגון הבינלאומי, זאת אומרת, יש תלמיד ממסצ'וסטס, ויש תלמיד ממלבורן, ויש תלמידה מלאוס, ויש תלמידה מבחריין, וגם, אינשאללה, מסוריה, וגם בתוך הכיתה שלנו יש אחד ממטולה, ואחד מתל אביב, ואחת מאלת, ואחד מבקה אל רביה, וזאת כיתה. זאת אומרת, בבקשה למחוק את כל הרישות שיש לכם בראש, ולבנות את הכל מחדש, ולהבין שהתלמיד הוא במרכז, ויש לו מנטור, מנהיג, יש לו הורה, יש לו מורה, יש לו מסייע, ויש לו נהג, ובעיקר יש לו את עצמו, כי המשימה היא להעצים את התלמידים שלנו, ולשנות לגמרי את כל המושג למידה, כי המסגרת נמצאת בראש של התלמיד, אנחנו רק צריכים לעזור לו להיות כזה, כדי שהוא יהיה אדם יותר טוב, וגם בעל מיצוע או בעל מלאכה יותר טוב, כי בתוחלת החיים שיש לנו לאנושות היום, אתה כבר כנראה תצטרך לעשות 3 או 4 קריירות בחיים שלך. ילד שנולד היום יחיה, אומר המגזין טיימס, עד גיל 146. זה אומר שיש לו לפחות 3-4 מקצועות ללמוד, הרבה מאוד דברים לנסות ולהצליח בהם. תכינו אותו גנרית לקבל שינויים וללמוד, להיות אדם טוב ולהעצים אחרים. אל תבזבזו את ההזדמנות של הטרגדיה הזאת, של המגפה שנחתה עלינו, כדי להיות מערכת חינוך רלוונטית יותר, טובה יותר. ההזדמנות הזאת תחזור אלינו בעוד 100 שנה, כשנסבול מברבור שחור אחר.
זהו, הסתיים עוד פרק בהסקט עץ החרוב. תודה רבה שהייתם עמנו. מוזמנות, מוזמנים לעקוב אחריי. גל הירש בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב, וכמובן גם בפודקאסט, בהסקט הזה, עץ החרוב. ניפגש בפרקים הבאים. להתראות.